שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
עניינים כלכליים, קצת גם פוליטיקה, קצת גם תחזיות. אנחנו רוצים לבדוק האם המשק הישראלי מוריד הילוך, כי מצד אחד יש התרחבות של הייצור התעשייתי, אבל מצד שני הצריכה הפרטית לא גדלה. הפדיון בהרבה מאוד ענפי משק נשאר יציב, והמדד המשולב של בנק ישראל שבוחן את כל מצב המשק מצביע על סימני האטה, וזו בשורה לא טובה לממשלה הנכנסת. הנתונים גם בעולם נראים קצת סותרים, ולמשל נתוני התעסוקה בארצות הברית הפתיעו לטובה למרות שיש שם גלי פיטורים בהייטק. אז מה קורה? אנחנו נדבר עם הפרשן הקבוע שלנו לעניינים האלה, הכלכלן הראשי של מיטב בית השקעות, אלכס ז'בז'ינסקי. וגם לקראת סוף השנה האזרחית, התחזיות פורחות כמובן, אנחנו נדבר עם יושב ראש חברת BDO, דני מרגלית, ונשאל כיצד תראה שנת 2023, מה מצב החברות הציבוריות, כיצד ההאטה בהייטק תשפיע, ואיך כל זה מתחבר לממשלה החדשה.
ואם מדברים על אינפלציה, אז אחד המקומות שבהם אנחנו פוגשים אותה אולי הכי חזק, זה במסעדות. אם נראה לכם שמחירי ההמבורגר, הפיצה או הגלידה התייקרו, אתם ממש ממש לא טועים. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנה האחרונה עלו המחירים במסעדות ובבתי קפה בכמעט 6%, ובהרבה מאוד סעיפים, הרבה יותר מכך. והבעיה היא לא רק שהמחירים עלו, אלא שרמת המחירים הבסיסית גבוהה, הייתה גבוהה מלכתחילה, ועכשיו היא ממש ככה מכאיבה. בניגוד לענפים מונופוליסטיים, כאן לא מדובר בגוף אחד ששולט בשוק ומכוון את המחירים ומבסט אותם, אלא באלפי נקודות מחירה. עדי דוברת, כתבת הקמעונאות, תהיה איתנו, והיא תסביר האם יש הצדקה להעלאת המחירים הזו. אנחנו מתחילים.
איתן, אז לפני שאנחנו מתחילים, תשמע, אני קראתי את ההסכם הקואליציוני הראשון בעצם שנחתם בין הליכוד ובין הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. זה 7 מנדטים, זה לא כל הציונות הדתית, זה לא כולל את בן גביר, לא כולל את מפלגת נועם. וזה עניין אותי כי רציתי לראות דווקא משום שהוא אמור להתמנות לשר האוצר, איזה בשורות כלכליות מעניינות יש שם. ואני קורא את ההסכם הזה, וקורא וקורא וקורא, ואני רואה שם אין ספור התייחסויות לדברים שקשורים ביהודה ושומרון, למתאם הפעולות בשטחים, לסמכויות שעוברות ממשרד למשרד, בתחומי דת, בתחומי כל דבר שם הוא לאומי, פרויקטים לאומיים, משימות לאומיות, הכל לאומי שם. ובכל זאת, אתה יודע, אני אומר, בסדר, 100%, זה הדברים שמעסיקים אותו. בוא ניגש לפרקים הכלכליים, ואין שם פרקים כלכליים. אז אמרתי, אולי משהו פה, משהו לא בסדר, אולי לא מקובל לציין מהם הפרקים הכלכליים, מה מעניין את השר מבחינה כלכלית. אז חיפשתי את ההסכמים הקואליציונים שנחתמו בזמנו עם משה כחלון, יושב ראש כולנו לשעבר, שהתמנה לשר האוצר, ועם יאיר לפיד שמונה לשר האוצר לפניו, במסגרת יש עתיד, ושם מצאתי פרקים מאוד מאוד גדולים, במיוחד אגב אצל כחלון, רפורמות ותקציב, ומה הוא מתכוון לעשות בתחום הדיור, ומה הוא מתכוון לעשות בבנקאות, ופרטים של הוא יפריד את חברות כרטיסי האשראי, ויעביר סמכויות בתחומי הקרקעות והמנהל וכו'. כי לאיש הייתה איזה אג'נדה שהוא רוצה לקדם, את חלקה הוא הצליח, את חלקה לא, אבל לפחות הייתה אג'נדה. אתה מחפש אג'נדה כלכלית בהסכם הקואליציוני של הציונות הדתית? אין. יש רק אג'נדה לאומית, לאומנית, יהודה ושומרונית. אין שם שום דבר שעוסק ברפורמות כלכליות. סליחה, יש דבר אחד. יש שם סעיף שבא ואומר שיוקם צוות בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, מיועד כמובן, שיכלול את שני אנשים שאמורים להיות שרי אוצר בקדנציה הזאת, את בצלאל סמוטריץ' ואת יושב ראש ש"ס אריה דרי, וזה יהיה הצוות שיחליט מה ייכנס לחוק ההסדרים במסגרת הרפורמות. מכל זה אתה מבין שלסמוטריץ' אולי יש רעיונות ויש תוכניות ויש השקפות ויש דעות בתחום הכלכלי, אף אחד מהן לא נכנסה להסכם הקואליציוני, הכל נמצא באיזה מין הולד כזה, כפוף באמת להחלטות של אותו צוות, לדרי יש זכות וטו על סמוטריץ', לסמוטריץ' יש זכות וטו על דרי, לנתניהו יש זכות וטו על שלושתם, ואיכשהו נראה שהנושא הכלכלי הופך להיות משני בממשלה הספציפית הזו.
שלושה דברים. ראשית, אתה מאוד צודק, איך שלא מסתכלים על הממשלה הזו, ואיך שלא מסתכלים על הקואליציה הזו, ובאופן ספציפי, איך שלא מנתחים את מה שבסופו של דבר הוחלט על הטיפול בכלכלה ובמשרד האוצר, הפורמט הזה של רוטציה בין שני אנשים, מוכיח שלמעשה לממשלה הזו אין כמעט שום עניין כלכלי, אין שום עניין חברתי, וכל הקונסטרוקציה הפוליטית...
יש הרבה, יש עניינים חברתיים, כן, כלכליים, כן, דתיים, דתיים, נכון, ויהודה ושומרונים, אבל לאו דווקא כאלה שעוסקים בכולנו, אינפלציה ויוקר מחיה וגרעון ותקציב, אין שם.
מרגע שבישלת דבר, אני לא זוכר, אנחנו שנינו מכסים מעל 30 שנה את הפוליטיקה הישראלית, שרי אוצר באו והלכו סביב כל מיני גורמים פוליטיים כאלה ואחרים, אבל מעולם לא הייתה, אני חושב, קונסטרוקציה של רוטציה בתפקיד הזה. זה מצביע אפריורי על חוסר רצינות, מכיוון שכולנו יודעים ששינויים בכלכלה ורפורמות זה דבר שלוקח זמן לעשות, זה לוקח הרבה פעמים יותר מארבעת השנים שיש לשר אוצר נתון, ככל שיש לו. פה מלכתחילה נכנסים לתקופה, אף אחד לא יודע אם הרוטציה הזאת באמת תתקיים כפי סדרה, זה לא ההיסטוריה האחרונה שלנו. ופשוט אלה לא הדברים החשובים שלהם. שתיים, לגבי הדברים שלכאורה כן חשובים, אז כשאתה מדבר על בצלאל סמוטריץ' ובאמת הציונות הדתית, יכול להיות שאנחנו צריכים להתחיל להתרגל לפוליטיקאים שבוא נקרא להם, חלק מהם הם אנשים, המילה היא חיובית אבל היא בעייתית, שהם הם אמוניים, הם ניגשים לעניין הזה מתוך איזושהי משיחיות, מתוך איזשהו משהו פנימי כמעט רגשי שלאו דווקא עובד ברציונל של היגיון, לאו דווקא עובד ברציונל כלכלי, לאו דווקא עובד בדרך החשיבה שאנחנו חושבים עליהם, הם מיישמים בדרך כלל. ומה שאותי הכי מדאיג בכל הסעיפים האלה, אפילו עוד יותר מההשתלטות על תפקיד כזה או אחר, מתאם פעולות בשטחים, או כל הדברים של תקנים ושל יועצים משפטיים, זה התחושה היא שיש פה איזה משהו שמסתכלים מעל, אז רואים אולי בנייה של משהו ש... לאורך זמן ישאיר אותם בשלטון. זאת אומרת, כשאתה משתלט על היועצים המשפטיים, שזה דבר הראשון שכבר הם החליטו לעשות, ולגרום למינוי של שופטים שהם מקורבים אליך וחייבים לך את התפקיד, אז אנחנו לא צריכים להסתכל רחוק, כי ראינו את טראמפ ב-4-5 שנים האחרונות, ממנה שופטים כשהיו לו הזדמנות לבית משפט העליון, כשהיעד הוא חד משמעי, אני אמנה אותך לבית משפט העליון, בתנאי, ויהיה לך את הכבוד ואת כל מה שבא עם המינוי הזה, בתנאי שביום הדין אני אבוא אליך, ואם אני יודע שהבחירות לא מוצאות חן בעיניי, והתוצאות לא מוצאות חן בעיניי, ואני חושב שהיו זיופים במדינה כזו או בקלפי כזו, ואני מבקש אותך לבטל אותם, כדי שאני בכל זאת אזכה בבחירות, למרות שלא זכיתי בבחירות, ובעצם אני מרמה פה את השיטה, אז אתה תעמוד לצידי. ובמידה מסוימת הוא הצליח עם הדבר הזה, במידה מסוימת הוא לא הצליח בדיעבד, עובדה שטראמפ לא נשיא היום. אבל השינוי של תקנים, השינוי של יועצים משפטיים, ההכנסה של אנשים בכל מיני מקומות, היא מה שקוראים אצלנו הכנה למזגן, אני לא יודע אם לביטול הדמוקרטיה, אבל ליצירת מצב שבו יהיה מאוד מאוד קשה להחליף אותך בשלטון, אפילו אם מתקיימות בחירות, ואפילו אם על הנייר הפסדת בין.
כן, זה ממש להקים מאחזים בתוך הממשלה, מאחזי כוח הפעם.
ממשלה, בתוך הרשות השופטת, בתוך הצבא, כן. על עיתונות אנחנו דיברנו לא מעט, וגם זה יבוא, ואחרי שאמרנו את כל זה, בהיכרות שלנו עם בצלאל סמוטריץ', זה לא שאין לו מדיניות כלכלית, להפך, הוא גם הצהיר עליה, הוא גם במהלך השנים האחרונות שלו כפרלמנט, אינטר, הראה אותה. יש לו גישה שהיא נאו-קונסרבטיבית, די קלאסית, על השמרנות האמריקאית, הרפובליקנית, ואיפה אני רואה את זה כבר בתור תחנה ראשונה? כל הבלגן של כל הבלגן של החינוך עם מעוז והחינוך היהודי וכל מה שקשור לזה, פתאום לוקח הרבה מאוד אנשים למקום של, אתה יודע מה, בואו נפריד את בתי הספר וכל אחד ילך לבית ספר של הזרם שלו, הממשלה תחלק תלושים או איזה משהו כזה שיאפשר לכל אחד לשים את הילדים שלו איפשהו בוחר. אבל זה בדיוק השיטה שאנשים כמו סמוטריץ' וגופים שמשפיעים עליו, כמו קהלת, רוצים לקחת את זה, של הפרטה של, של כל המערכות, של יצירת קסטות שונות ועדות שונות בתוך, בתוך העם, זה דבר של העמידים והעשירים דווקא קורה. זאת אומרת, באופן הפוך על הפוך, פתאום כל מיני אנשים בשכונות וערים עמידות יגידו, בסדר, תודה רבה, אנחנו מתנתקים מהחינוך הממלכתי, יוצרים בתי ספר משלנו, ואיך זה נגמר אנחנו יודעים. אלה יהיו בתי ספר טובים, וכל האחרים יקבלו את הצד השני של הציר.
בהחלט. אז התחזית כרגע לאיך שהדברים מתנהלים לא נראה טוב, אבל בוא נדבר על כלכלה. אולי זה יראה יותר טוב בכלכלה.
כן.
נתחיל. שלום לאלכס ז'בז'ינסקי.
שלום.
הכלכלן הראשי של מיטב בית השקעות, אנחנו רוצים לדבר איתך קצת על תמונת מצב של המשק, כלומר, מה מחכה לממשלה החדשה ברגע כשהיא תוקם, ולפי מה שאתה מתאר, נשמע כאילו המשק הישראלי מוריד הילוך. צריכה פרטית לא גדלה, פדיון יציב, המדד המשולב של בנק ישראל מצביע על סימני האטה, אבל מנגד יש גם סימנים קצת יותר מעודדים, אז תן לנו את הדיאגנוזה המדויקת לסיטואציה הנוכחית.
אני חושב שכמו שאר המשקים בעולם, בתגובה להאטה כללית ובתגובה לעליית ריבית, מתחילים להופיע סימנים שזה משפיע. זה משפיע בצריכה הפרטית, כמו שאמרת, לדוגמה, במעדת פדיון של ענף מסחר הקמעונאי, במחירים קבועים, זאת אומרת, בניכוי אינפלציה, רואים סוג של קיפאון. גם המדד המשולב צומח בקצב הולך ופוחת. יחד עם זאת, בשוק העבודה לא ממש רואים בינתיים איזשהם סימנים של האטה, אבל בשוק הנדלן כן, בוודאי כולם שומעים ורואים שכמות העסקאות הולכת ויורדת. כך שיש פה תמונה מעורבת, אבל אני חושב שדי ברור שהמשק הישראלי לא יישאר חסין לאותם גלים של האטה ויושפע מהם גם כן.
מתי יש את העדכון הריבית הבא, המפגש הבא של הוועדה המוניטרית והחלטת הריבית של הנגיד, ומה יהיה בה?
המפגש הבא הוא ממש בתחילת 2023, בשני לינואר. יש לנו עוד לפני הישיבה הזאת פרסום של מדד המחירים לצרכן באמצע דצמבר, שהוא חשוב כמובן. אבל כרגע, אם אני מסתכל על התמונה הכללית של המשק, של שוק הנדלן, של דברים אחרים, אני חושב סביר מאוד לצפות שבנק ישראל יעלה ריבית בפעם הבאה גם בחצי אחוז, ויביא אותה לרמה של 3.75.
העניין הוא שאתה מתאר מצב שבו העלאות הריבית האלה עושות העבודה, קודם כל בהיבט של המיתון, לאו דווקא בהיבט של האינפלציה. אז מה, יכול להיות שאנחנו נקבל למשך תקופה מסוימת גם אינפלציה וגם תחילת מיתון?
אני חושב שאנחנו נראה שהאינפלציה עדיין ממשיכה להיות מעל 5% בערך עד המדד של חודש פברואר. לאחר מכן אנחנו נתחיל לראות ירידה בקצב האינפלציה. זה לא עובד מיידית. ההשפעה של מדיניות מוניטרית, עליית ריבית, פועלת בדיחו, בדרך כלל מדברים על חצי שנה פער בין עליית ריבית להשפעה לאינפלציה. כך שאנחנו נראה את זה, פשוט זה ייקח קצת זמן, ובינתיים משק נכנס להאטה, ככה זה עובד בכל מקום ותמיד.
כן, רק תיארת קודם את העובדה שבאמת העלאות הריבית מתחילות קצת למתן את הפעילות בשוק הנדלן. העניין הוא שהיא לא ממתנת את עליות המחירים. אני חושב שמה שנוצר פה זה שיווי משקל חדש בנקודה אחרת, שבה אולי יש פחות התחלות בנייה ויש פחות הלוואות וכו', אבל המחירים בטח לא יורדים, למרות הריבית הגבוהה.
כן, אני, בוא נגיד, אין הרבה דברים בכלכלה שאפשר להיות בטוחים בהם, אבל זה די בטוח שאנחנו נראה עוד חודש-חודשיים שהמחירים לא עולים בשלב ראשון ואולי בשלב שני גם יורדים. מה שכן צריך להגיד שיש פה איזושהי השפעה הפוכה לשכר דירה, כי אנשים הפסיקו לקנות דירות, אז הם הולכים לשכור דירות, ופה דווקא השפעה של עליית ריבית היא לעלייה בשכר דירה, מה שבנק לא, בנק ישראל לא כל כך רוצה לגרום לזה, אבל זו תופעת לוואי, מה שנקרא.
תעזור לנו לפצח את, את הדינמיקה ואת הדברים שאומר הנגיד האמריקאי ג'רום פאוול, כי בימים רביעי, חמישי ושישי, הבורסה בוול סטריט התפוצצה לחלוטין בעליות מאוד חזקות, בגלל שהוא נראה שהוא קצת פחות ניצי מאשר חשבו שהוא יהיה, ועדיין הוא אמר שהוא ימשיך להעלות את הריבית. אז כל זה סביב איזשהו נואנס ולוק טנטן ביחס לציפיות שלא ברור של מי אין בדיוק. איך אתה קורא את, את, את המסרים, ובסופו של דבר, כיוון שאנחנו תמיד מושפעים גם ברמת הריבית, ובוודאי בכל מה שקשור למחירי ניירות הערך, מה יקרה בארצות הברית?
אני חושב שהמשקיעים כבר רואים שהאינפלציה בארצות הברית עברה או עוברת את ה-C ותתחיל לרדת. זה די ברור האמת. והם רואים שעצירה בעליית ריבית זה גם לא משהו שהוא, מה שנקרא, לא רואים באופק. זה יקרה אולי עוד חודשיים, שלושה וארבע. אם פאוול רוצה לגרום למשקיעים קצת לפחד ועל ידי מסר נצי לגרום לעלייה, לירידה בשוק המניות, לעלייה בצורת של אגרות החוב, הוא צריך לדבר, נגיד זה ככה, בסרט האמריקאי, כן? מסר אחד ברור נצי, ולא להתחיל סרט צרפתי מצד אחד, מצד שני, להגיד במשפט אחד שהקצב על העלאות ריבית ירד, ובמשפט שני להגיד, אבל אנחנו חשוב לא להגזים עם עליית ריבית. אני חושב שהמסרים הסותרים האלה גורמים לשוק שכבר רואה את הסוף של עליית ריבית, לשמוע רק מסר מקל יוני, מה שנקרא, ולרוץ ולקנות אגרות חוב ומניות.
אז בסדר, שאלה אחרונה, אתה, ברגע שיהיה סימן של באמת יעד סופי לעליות הריבית, אתה מניח כמו רבים אחרים שהבורסה תתפרץ?
יש פה עוד נעלם אחד, וזה עוצמת המיתון. נכון שאחד הסימנים המאוד חשובים לבורסה זה מה שנקרא שיא אינפלציה והצירה בעליית ריבית, וזה יהיה גם עיתוי למה שנקרא לביטחון של משקיעים לקנות נכסים, אבל צריך לראות גם מה עוצמת ההאטה או מיתון. אם במקרה זה יהיה יותר קשה ממה שחושבים, אז יכול להיות שזה יתברר כעיריית פתיחה לא אמיתית, מה שנקרא. השוק יכול לעלות ואחר כך לרדת. אבל אין ספק שלמשקיעים זה סימן מאוד חזק, עצירה בעליית ריבית.
יפה, טוב. כן. אז תרשמו את זה לעצמכם. ברגע שמפסיקים, יורים. אפשר לקנות, אומר אלכס.
ולמכור אחר כך.
אלכס ג'בז'ינסקי, תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
שלום לדני מרגלית.
שלום וברכה, איתן וסמי.
אהלן.
יושב ראש BDO, משרד חברה גדולה בתחום ראיית חשבון, עבודות כלכליות, מדברים על הביג פייב, ביג פור היום של המשרדים האלה, אתם בעצם, אני חושב, החמישי או השישי, תקן אותי אם אני טועה, אז אתם באמת שייכים לליגה הגדולה של הארגונים הללו. אנחנו רוצים לדבר איתך על קצת קדימה, אנחנו כבר נכנסנו לחודש דצמבר, וזה עונת התחזיות הכלכליות, רוצים לדבר על 2023, אבל אני אכנס ישר עם שאלה מאוד ספציפית.
אולי לפני השאלה הספציפית, אמרת, תקן אותי אם אני טועה, אז BDO היא באמת בעולם הפירמה החמישית בגודלה, אבל בישראל תלוי כל מיני מדדים של דנט וסט, אבל לפי כמות עובדים מקום שלישי, לפי חברות ציבוריות מקום רביעי, נע בין המקום השני לרביעי, תלוי במדד הנבחן.
תיקון חשוב וטוב שעשית אותנו, חס ושלום לא להוריד אותך על מקום בדירוג, לא, אני אומר את זה בחיוך, אבל זה חשוב. בוא נדבר על ההייטק, ולמה אני מדבר על ההייטק? כי מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שההייטק ב-20 ו-21 קיבל, אני לא רוצה להגיד טריליונים, אבל בוודאי מאות מיליארדי דולרים ברמה הגלובלית, כמעט יש מאין ופרץ לגבעים שבדיעבד אנחנו יודעים שהיו ברמות של בועה מבחינת כמות הכסף שזרם, והרמה שאליה הגיעו ניירות ערך של רבות מהחברות הללו, ואנחנו גם יודעים שב-2023, לאחר שהאוויר, חלק גדול מהאוויר כבר יצא מהבועה ואולי ימשיך לצאת, הכסף הזה כבר לא ייכנס. אז אם ענף מקבל חצי או שליש ממה שהיה לו בשנתיים האחרונות, איך אני יכול שלא להגיע למסקנה שמה שראינו עכשיו בהתכווצות של ההייטק ותחילת פיתורים הוא באמת לא רק תחילת הדרך, ושעוד צפוי שם שנה מאוד מאוד כואבת?
תראה, שאלה טובה שאנחנו מתלבטים בה לא מעט. קודם כל, יש כמה דברים שהם עובדות בשטח, שאנחנו לא יכולים להכניס את הראש ככה מתחת לחול ולהגיד לא ראינו ולא שמענו. אז א', ברור שכמות ההזרמות היו ברמות גבוהות מאוד, בוא נגיד את זה ככה בעדינות, וההשפעה של זה הייתה קרוס דה בורד, לפחות אם אנחנו מסתכלים על החברות הישראליות, ראינו את זה הן בלחץ על גיוס העובדים, הן בתגמול של העובדים, הן בלחצים על כיפי המשרדים והתמחור, בוא נגיד רחוב יגאל אלון לא ראה מימה, ותמחור כל כך אגרסיבי של עלויות למטר, ואנחנו מלווים ככה, מעורבים חזק מאוד בתחום הנדל"ן, אין ספק שזה היה משהו לא סביר. לא כולם אולי הסכימו איתי לפני חצי שנה שאמרתי שאיזשהו גל בלתי סביר, אבל הרי אנחנו כאן. והיום רואים בעצם שני דברים. א', כפי שציינת, חלק מהחברות שגייסו הון, במיוחד בבורסה האמריקאית ולא רק, הוולואציה שלהם ירדה בצורה משמעותית. זה כבר נותן איזושהי אינדיקציה על תמחור יתר, נקרא לזה. אני, לא רק בנושא הזה דרך אגב, גם ללקוחות וגם לשותפים, מדי פעם אומר צריכים לחזור לשיעור ראשון בשנה א' בכלכלה באוניברסיטה. ואין ספק שלפעמים אנחנו פוגשים כל מיני טיימינגים, תקופות כאלה ואחרות, שהשנה א' נשכחת, התמחור תופס איזה שהם כיוונים שהם לא בבסיס התמחור הכלכלי הנכון.
לא, אבל זה יפה להגיד את זה עכשיו, דני. ברגע האמת, כשזה קורה והתמחור הזה הוא באמת גבוה ומנופח ומפוקפק אולי, אתם באופן כללי, אתם, רואי חשבון, כל החתמים, כל המערכת שמלווה את העניין הזה, שמחה ומאושרת, כי זה אומר יותר עמלות, יותר שכר טרחה, יותר דמי ניהול, כולם שמחים. כלומר, אף אחד לא קם ואומר, חבר'ה, משהו פה לא בסדר, בוא נעצור את זה.
לפחות לא בבחינה ציבורית, בוא נגיד ככה.
יש, תראה, הנקודה היא נקודה נכונה במידה מסוימת. מה הכוונה? חברות באות, ובוא נגיד, אם אני לוקח אותנו כפירמת ראיית חשבון, שמטפלים בהרבה מאוד חברות בתחום הטכנולוגיה, וחברות בעלי המנות מגיעים עם חשיבה להנפיק את החברות שלהם, זה בבורסה בישראל או בארצות הברית. המבחן לעמידה בתנאי ההנפקה הם מבחנים מאוד ברורים, הן של רשות ניירות הערך, הן של ה-SEC, ונכון שאנחנו, בוא נגיד, בטח כרואי חשבון, אסור לנו גם להיכנס כל נושא הוולואציה. זה שבפועל היו וולואציות גבוהות, זה בהחלט נכון. מה ההשפעה שזה, זה גם שאלה טובה, לא להגיד מה הייתה ההשפעה שהובילה לתמחור הזה, וברור, אני לכם, את בטח לא מחדש שום דבר, כמות הכספים שהייתה, קרנות פרייבט אקוויטי בעולם שגייסו טריליונים וצריכים בעצם להשקיע את הכסף, אז בעצם...
לא, אבל יש פה איזה כשל, דני, הרי אם אני ארצה עכשיו למכור לך את הדירה שלי, אנחנו נביא איזה שמאי ונגיד שהוא יגיד שזה 2 מיליון שקלים, אנחנו קצת נתמקח, זה פחות או יותר יהיה באזור הזה. בעולמות האלה של ההייטק, המספרים באמת היו מאוד מאוד גבוהים, ואנשים גם היו מוכנים לשלם את זה, אותם קרנות, אותם גופים ואותם רואי חשבון, כי אולי מדובר בכסף של אחרים, ולרוב זה כסף של חוסכים. אתם לא רואים את החוסך מול העיניים, את זה שהפקיד את הכסף שלו, אתם רואים את הסיכוי, את העמלות, את הדברים שאתם מקבלים, ולכן יש פה איזו מערכת שהיא בעצמה תרמה לניפוח הזה.
אני לא יודע מה תהיה נקודת האיזון. אני לא חושב שהנקודה שבה אנחנו נמצאים היום, שבה המניות מסוימות ירדו בעשרות אחוזים, היא הנקודה הנכונה. כלומר, יש אפקט פחד כזה או אחר, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, שמשך את השווקים בכל העולם בצורה דרסטית למטה, והיום אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שבאים חלק מהאנשים ואומרים, וואו, מה קרה? ובעצם איך יכול להיות שהוולואציה נמחקה או נמחקו 50% מהשווים שהיו רק לפני 10 או 12 חודש. עכשיו מה תהיה נקודת האיזון, נקודת האבליואציה המשקפת הנכונה שמסתכלים עכשיו 12 חודש קדימה, אני לא בדיוק יודע, כן. אני לא חושב שאנחנו היום נמצאים בנקודה הזאת.
דני, דני, אתה באמת... אתה באמת מדבר כמו יושב ראש של חברת רואי חשבון בזהירות וככה בצורה מאופקת. אני רוצה לשאול אותך שאלה כמעט מהבטן. תגיד, ב-2020 ותחילת 2021, לא נחתו לך על השולחן חברות חלום שיצאו להנפקה, נגיד בבורסה בתל אביב לצורך העניין, בלי הכנסות, ואתה שומע שזה הולך לצאת בבורסה, מהחתם שזה הולך לצאת בבורסה לפי... לא יודע, 500 מיליון שקל, מיליארד שקלים, אתה לא תפסת את הראש ואמרת, וואלה, אני לא יודע מה זה הדבר הזה, זה לא נשמע לי הגיוני?
תראה, אז אם אתה...
לא, אתה יודע, דבר מהבטן, לא מה...
לא, אני אומר, אם אני מתייחס אלינו והיו, קודם כל, היו עשרות חברות כאלה שהגיעו, זה לא שאלה בכלל.
נכון.
תחומים מסוימים, לפחות אנחנו, מבחינת BDO, גם בארץ וגם בארצות הברית, כי פה אנחנו עושים את זה בג'וינט איתם, בשילוב איתם, לפחות לגבי הנפקות בארצות הברית, אבל זה חל גם על ישראל, אני מסכים איתך, היו חברות קודם כל שנדחו, לפחות, ואני חושב שגם על ידי הפירמות האחרות, אני לא רוצה להגיד שBDO פה הייתה אוף חריג, אבל בכל זאת, עובדה שהיו לא מעט הנפקות.
אז אוקיי, אז יש איזה תהליך של התפקחות שהשוק קפה על כולם. איך זה יראה ב-23? אנחנו נראה הרבה פחות גיוסים, אנחנו נראה יותר פיתורי עובדים, יותר התייעלות, מה נראה?
הנחת עבודה שלנו, לפחות גם בתקציבים של, שאנחנו מתחילים לעבוד עליהם, וגם בתוכניות העבודה, היא ש-2023 תהיה שנה מתונה יותר, לא בכל נקודות בעולם בצורה זהה, אבל גם אם חוזר לישראל, בהחלט אני חושב שתהיה שנה עם צמיחה חלשה יותר, לצערי גם פחות הנפקות בבורסה.
אז בוא תגיד לנו באמת לסיום, כמה הממשלה החדשה, כלכלית עכשיו אני מדבר, מטרידה, מסוכנת לכלכלה, אולי לשלילה או שאני טועה?
תראה לי אם אתה טועה או לא, אני לא יודע לענות. אני יכול להגיד רק דבר אחד שבטח צפיתם בזה גם, ברעיון של הראשון שאני ראיתי אותו כמועמד שר האוצר של סמוטריץ', ואני מודה, אני מקווה שבצדק, אבל זה ימים יגידו, שיצאתי יחסית רגוע מהרעיון. כלומר, אני חושב שיש את האמירה הבנאלית הזו, שמכל, מהפוזיציה שאתה נמצא, אתה רואה דברים אחרת, והתקווה שלי שהאינטרס הכלל לאומי יגבר על כל מיני דברים אחרים, ואכן תהיה תוכנית כלכלית שאנחנו נוכל להמשיך בשיעורי צמיחה סבירים ובטח טובים מהעולם, ונמשיך עם שיעורי אינפלציה שלא נגלוש בצורה מהותית מאותם 5%. דבר אחד, אני גם יכול להוסיף לזה, משיח שהיה גם עם המפקח על הבנקים וגם עם הנגיד, שאני חושב שהחשיבות של העצמאות של אותם גופים היא ברורה, אני חושב שברורה לכולם, אנחנו שעובדים הרבה מאוד עם הבנקים, ברור לנו שהצורך בעצמאות של אותם גופים היא ברורה וחשובה, ואני מאוד מקווה שכך זה ישמע.
כן, נחיה ונראה. דני מרגלית, תודה רבה לך.
תודה.
תודה חברים, להתראות.
שלום לעדי דוברת.
שלום איתן, שלום סמי.
תשמעי, עדי, אחרי הפודקאסט הזה מדי יום, אנחנו מסיימים בערך ב-2, אז בדרך כלל אני חוטף איזה ככה מנצ'יז, ואני יוצא לאכול, ויש כמה שוארמיות פה מסביב, ואני נכנסת לכל אחת מהם, ואני מרגיש, את יודעת מה, כמו שאומרים בעברית, אין לי כסף לפלאפל. כל המבורגר מצ'וקמק עם שתייה עולה 70 שקל ומעלה. מה זה הדבר
איתן,
הזה?
אני מתקשה לדמיין אותך בשוארמיה, אני מודה, אבל אז כן, אבל אתה צודק לגמרי מה שאתה אומר על המחירים. המחירים קפצו באמת ברמה מטורפת, ולאכול במסעדה, ועזבו אתכם במסעדה, שוארמיה ופלאפל, ובאמת רשת המבורגרים לא כזאת יקרה, המחירים ממש 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 גבוהים, והם ממשיכים לטפס, ומה שהכי מטריד זה שזה לא הסוף. כלומר, אם אתם חושבים שעכשיו יקר, אז תחכו. כלומר, המחירים כבר עלו בעשרות אחוזים, ועדיין שמדברים עם מסעדנים, ודיברתי איתם לא מעט השבוע, הם אומרים שיש מצב טוב, שזה לא הסוף בעצם של עליות המחירים, כי הם אומרים, אם העלויות המשיכו לעלות, וחומרי הגלם, והחשמל, ועובדים, וכו, ואנחנו מכירים את כל הסיבות, אז תשלם על השווארמה שלך, אני כבר לא יודעת כמה אפילו.
יש לזה אבל שתי סיבות, עדי. אחת, זה שבאמת אפשר לקבל את ההסבר שמחירי חומרי הגלם, עצומות, חשמל וכו', הם מתייקרים, והסיבה השנייה זה שהביקוש שלנו לשבת במסעדה הוא מאוד מאוד גבוה אחרי הקורונה, ההתלהבות, הרצון לשבת, לצאת וכו', לא שוכחת, כלומר, היא עדיין נשארת ברמה מאוד מאוד גבוהה.
ביקוש קשיח.
ביקוש בדיוק, ביקוש קשיח, כאילו מדובר באיזה תרופה.
בדיוק. נכון, אז בעצם המסעדות הם ממש נהנו, כלומר, ראיתה את 2020 שנת הקורונה, שבאמת הרבה מסעדות הסגרו, והם היו תחת מגבלות, אבל מאז בעצם מרץ 21 בערך, הם בפריחה מטורפת. שלופתה גם בעליות מחירים, כלומר, גם יש עליות מחירים, וגם אנשים ממש נוערים וצובעים על הדלתות, ומזמינים חודשים ושבועות מראש מקום במסעדות הפופולריות, אז באמת אני לא חושבת שמצבם של המסעדנים הוא רע, לא הייתי אומרת שמתבחיינים, אני יודעת שזה מתחלק, אבל לחלק כאלה, אבל באמת היו להם שנה וחצי מאוד מאוד טובות, גם כשמסתכלים על מי שסגר, לא ראינו הרבה רשתות ומסעדות מוכר סגרות, כן ראינו את רק בשר, עד העצם שהגיעו לבית משפט, אבל כל הזמן אנחנו רואים פתיחות, רוני פותח עוד איזה קצביה והבורגריה, והחבר'ה של נונו ומימי, והחבר'ה של בנדיקט, וכל הזמן יש עוד ועוד כאלה שפותחים, ואייל שני, וכו וכו, עוד מסעדות, עוד מקומות, הסגנון הוא אמנם קצת שונה, אוכל רחוב במרכאות שעולה מלא כסף, אבל אין איזה קריסה, ומצד שני אנחנו גם רואים שאנשים ממשיכים לבוא, כלומר, אם אתה מסתכל על נתונים של שווה, של הוצאה בכרטיסי אשראי, אז רואים שההוצאה היומית הממוצעת בנובמבר השנה הייתה גבוהה ב-20% בערך מנובמבר שנה שעברה. והמחירים עלו מאז, לפי המדד, יש את מדד מחירי המסעדות, אז המחירים עלו בערך ב-6%, אוקיי? בממוצע. אז אתה אומר, אוקיי, אז עדיין, אז יש לנו את העלייה של חלק מה-20% באמת עליית המחירים, אבל זה מראה שגם יש עלייה בצריכה, שאנשים הולכים למסעדות.
אין לי מושג מאיפה הם הביאו את ה-6%, זה נראה לי כל כך לא משקף את המציאות. תמצאי לי מסעדה שהעלתה רק 6% מלפני שנה, אני לא יודע.
אגב, אני ראיתי בשנים האחרונות
איזה... ראיתי 10-20%.
עדי, אני ראיתי בשנים האחרונות תופעה במסעדות שמנסים ליצור איזה מצג שווא של הוזלת מחירים, אם פעם היה, נגיד, מחיר מנה ראשונה עולה 50 שקלים, ומחיר מנה עיקרית עולה, נגיד, 120 שקלים, אז היום יש הרבה מאוד מנות שעולות 59, 69, 79, אבל הן מין מנות ביניים כאלה. כשאתה אוכל אותן, אתה נשאר רעב, ואז אתה צריך להזמין עוד מנה, והרבה מאוד מסעדות עובדות על הקונספט הזה, של כאילו זול לכאורה, או נגיד בר השגה לכאורה, אבל בפועל, כדי שאתה תצא שבע משם, אתה מוציא הרבה מאוד כסף. מה, אז השאלה אם בתקופה כזו לא משנים קונספטים.
אז זהו, אז משנים קונספטים, הם מצמצמים מאוד את התפריטים, הם אומרים שיש מנות שהן לא כלכליות, ובאמת זה פחות, יותר כלכלי להם להגיש פחות מנות בתפריט.
אני חייב לספר לך, אני אוכל באיזה מקום, באיזה בית קפה מסוים, כבר הרבה מאוד זמן, אני אוכל מדי פעם ביום שישי, איזושהי חבורה, אני אוכל קפה ומוזלי, נגיד זה אחרי ריצה או אחרי רכיבה, וצלחת המוזלי היא כזו גדולה, לפעמים
אני חולק... כמה דברים אנחנו לומדים פה עליך, סמי,
לא,
כן.
לא, תקשיבי, ולפעמים אני חולק את הצלחת המוזלי, זה אפילו עם עוד מישהו, כי באמת היא גדולה, זה בער קפה, ולפני כמה זמן אני מגיע, ואני רואה, נתנו לי צלחת שהיא חצי מהגודל. שאלתי מה קרה, אז אמרו, התקנו את
התפריט.
התקנו את התפריט. אמרתי, לא התקנו, הקטנו, תגידו שהקטנו, והמלצר היה מסכן כזה, והיה מסכן כזה ולא ידע מה לעשות, אבל פשוט חתכו את המנה בחצי, בלי להעלות את המחיר, שזה בפועל העלאת מחיר.
אם זה המוצר בזון הרוז בסופר, הם היו צריכים לכתוב את זה על האריזה. הקטנו את האריזה, נכון? אבל פה הם באמת לא צריכים, גם ראיתי את זה, כשבדקתי מחירים לצורך הכתבה שפורסמה, אז באמת ראיתי שיש נגיד מנות שהתייקרו, אבל אם לפני זה כלל נגיד 5 נאגטס במחיר יותר זול, אז עכשיו אתה מקבל 4 נאגטס במחיר יותר גבוה. אז באמת זה משהו שגם קורה, ואני לא אומרת שאין להם, שלא, כלומר שבאמת ההוצאות של המסעדנים לא יתקחו.
זה חדש של דיאטה, זה עדי, זה דיאטה.
אבל מצד שני, כל עוד הציבור יהיה להם כל הזמן, וימשיך 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 לקנות, אז שום דבר לא ישתנה, והם יוכלו להמשיך לעלות מחירים.
תגידי לי, תופעה כזאת של עליית מחיר, בעבר, בכל מיני ענפים, ראינו את הדבר הזה גורם לאיזשהו פיצול של השוק למודלים קצת שונים ממה שהיה קודם. זאת אומרת, כשהמחירים ימשיכו לעלות והמבורגר יעלה 100 שקלים, אז באמת אנחנו נראה מסעדות עם כל החצי שפים ושפים שדיברת עליהם, ששם לצורך העניין נניח אין רגישות למחיר, לפחות לא כרגע, אז ימשיכו לפרוח מול העשירון העליון, אבל רבים מהשאר יהפכו למזללות יותר פשוטות, ונחזור למין מסעדות פועלים עממיות יותר, ומזון מהיר וכן הלאה, מזון רחוב, מזון שאתה לא יושב, אנשים יחפשו לחסוך במקומות אחרים אם האוכל יהיה כל כך יקר, אז יחסכו בשולחנות.
אז זה תהליך שכבר קורה אגב, איתן, הוא קורה גם בארץ וגם בעולם, ניתן לראות אותו בעצם ששוברים לקצוות, אוקיי? מצד אחד יהיו את כל המסעדות האלה באמת של, בדיוק התראיין לכתבה שחר סגל, השותף של אייל שני, והוא דיבר על זה בדיוק, שיהיו את המסעדות של 150-200 שקלים למנה, מצד אחד, בקצה אחד, ומצד שני ימשיכו להתחזה גם כל המזללות רחוב, המזון המהיר, הדברים האלה, וכל מה שבאמצע, כל המסעדות מאמז אנד פאפס וכאלה שהם, אתה יודע, של 70-80 שקלים למנה, הם יתקשו מאוד לשרוד, בלכו ויעלמו, וגם מה שהולך ומתפתח זה בעצם מודלים של תפעול יותר הזה, אם זה שירות עצמי שמצריך פחות עובדים, תפריטים יותר מצומצמים, כל הדברים האלה, והישראלים ממשיכים לאכול את זה, כולנו, תרתי משמע.
טוב, אז יקטינו לנו את המנות.
אגב, בשבועיים האחרונים של נובמבר, משהו קטן, בשבועיים האחרונים של נובמבר, אם מסתכלים על ההוצאות באשראי, רואים העתה, פתאום של 5% אמנם, אחרי כפיסה של 10%, ובחלק מהמסעדות אומרים שכן רואים בשבועיים 3 האחרונים איזושהי התחלה של העתה, האם זה חורף, האם זה מונדיאל, האם זה...
דיברנו על כך באמת עם אלכס ז'בז'ינסקי קודם, על הנושא הזה של צריכה פרטית שקצת מתמתנת או נשארת במקום. בסדר, טוב, תעקבי אחר המחירים במסעדות, בעיקר אחרי גודל המנות, שלא יעשה לנו את התרגיל עם תחנות הדלק, שאתה אומר, מה פתאום מחירי הדלק עולים, אני תמיד ממלא ב-100 שקלים.
אל תחלוק במוזלי,
זה לא בריא. לא, בכלל לא צריך לעשות דיפים. טוב, יש לנו מונדיאל פוס תוגת בן גביר, נראה מה יקרה אחר כך.
עדי דוברת, תודה רבה לך.
תודה, יום טוב.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרט, תודה רבה, עשית אותי רעב.
יפה, אז אנחנו תכף נלך לאכול משהו, וגם נגיד תודה לדן ברומר, שני אבירם ואברי רוזנצבי, שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.